Yes, טוב, אז אנחנו התחלנו בשיעור הקודם, התחלנו ללמוד ספר שופטים, עברנו על הפרק הראשון, לא סיימנו אותו, אני עוד רוצה גם שניגע בעוד כמה נקודות. אני רק אזכיר כמה דברים שבעצם על מה התעסקנו. התחלנו פרק א' בספר שופטים, אחרי שיהושע נפטר, עם ישראל שואל, בהשם יעלה לנו לכנעני בתחילה להילחם בו, ואז יהודה יעלה וכל הסיפור הזה. וראינו שהפרשייה הזאת מעוררת כל מיני שאלות, כי מתי היא קורית? זאת אומרת, אנחנו אחרי שיהושע נפטר, מצד אחד, צד שני פרק ב', פתאום נראה איזה פרשייה שהוא עוד לא נפטר, שהוא רק עכשיו נפטר. ירושלים נכבשה, לא נכבשה, כל הסיפורים האלו, יש פה כמה עניינים שגרמו לנו להבין שככל הנראה הפרשייה הזאת לא מופיעה בהכרח במקום שלה. מה שאמרנו יכול להיות שהפרשייה הזאת מופיעה כאן, כי בעצם יש בה איזשהו קריאת כיוון לספר. ספר שופטים היה צריך ללכת לכיוון מסוים שבסופו של דבר לא קורה. מה הכיוון שלה והם אמורים להגיע? דיברנו על שלושה דברים שעולים מתוך הפרשייה הזאת. אחד, מי המנהיג של עם ישראל? שבט יהודה. יהודה יעלה. הדבר השני, כשאנחנו רוצים עכשיו לנצח, מה אנחנו צריכים לעשות? שיתופי פעולה. יהודה, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא קורא לשבט שמעון. הדבר השלישי, התנועה אותי לכיוון ירושלים. בסדר? זאת אומרת, כאילו אנחנו הולכים לירושלים, מביאים את אדוני בזק לירושלים, בין אם זה קרה מיד, בין אם זה קרה אחר כך, וזה רק על שם העתיד, ירושלים תופסת פה מקום מאוד משמעותי, וראינו את זה, ושאלנו, איך, כאילו, בפועל שאלנו מה קרה עם ירושלים, נכבשה, לא נכבשה, ראינו את הסתירה בפסוקים, פה, יהושע, תחילת הפרק, אמצע הפרק אצלנו, בסופו של דבר, מה שדיברנו זה שבאמת יש פה שני שלבים, זאת אומרת, כיבוש ראשוני כנראה היה, אבל אחרי הכיבוש הראשוני, אמור להגיע השלב הבא, שהוא שלב הורשה, שההתיישבות, בסדר? כיבוש והתנחלות, מה שאנחנו קוראים, והשלב הזה לא קורה, ככל הנראה, בגלל שירושלים נמצאת, היא עיר ספר שנמצאת בין יהודה לבין בנימין, ואף אחד מהשבטים האלה לא לוקח עליה אחריות. זאת הסיבה שהיא לא מתיישבת. בסדר? עכשיו, בסופו של דבר, אנחנו ראינו שדיברנו על זה שכשאנחנו לא מורישים את הארץ עד הסוף, אז מה קורה לגויים שנשארים שם? הם מתחילים, בהתחלה הם אולי עוד לחוצים או מפחדים או מרגישים ככה לא בנוח, אבל עם הזמן ועם השנים שעוברות, אז הילדים שהיו שם מתחילים לגדול והעיר מתחילה להתפתח חזרה, ופתאום מתחיל לגדל דור חדש שכבר לא זוכר את מסע הכיבוש הראשוני, מתחילים להרים ראש, כמו שאנחנו פוגשים, אפשר להיכנס. טוב, כמו שאנחנו פוגשים היום בכל האזור של יהודה ושומרון, מה שדיברנו. זאת אומרת שהיה כיבוש, אבל לא התיישבנו בכל המקומות. בשלב הראשון אפשר להסתובב איפה שרוצים, חופשי, בתחושה של ניצחון מאוד גדול, אבל אחרי כמה שנים העסק כבר נראה אחרת לגמרי. טוב, אני רוצה היום לגעת בעוד כמה נקודות ככה מעניינות שעולות פה מהפרק. על השבטים, כל הערים שהשבטים פה לא מורישים. אז יש לנו את כל הסיפור של בית יוסף, יהודה ובנימין, ומופיעים בהתחלה, ויוסף. ואנחנו מגיעים לפסוק כ"ז, ולא הוריש מנשה את בית שען ואת בנותיה, ואת הענך ואת בנותיה, ואת יושבי דור ואת בנותיה, ואת יושבי יבלעם ואת בנותיה, מגידו, והיו לכנעני לשבת בארץ הזאת. אז כמה ערים מנשה לא מוריש? אז על פניו לא יותר מדי, יש לנו את חמש ערים, בית שען, תענך, דור, יבלעם ומגידו. אבל אני רוצה להראות לכם משהו ככה, אני חושב מאוד, מאוד מעניין, מאוד נחמד בהקשר הזה של, של הערים האלה של שבט מנשה, משהו ששמתי לב לה עכשיו, בזכות המפה הזאת. מכירים את המפה הזאת אולי? יש אתר מצוין, נקרא אתר התנך, של מכללת הרצוג. יש בו, אתה יכול להיכנס לכל פרק בתנך ולהוציא ממנו כמה דברים. אחד, יש שם שיעורים, מאמרים, דברים כאלו על כל, לפי פרקים. שתיים, יש שם מפות. בסדר? אז יש פה מפה, מה שנקרא מפה מקראית. חמשת הערים, זה אתה יכול להיכנס לפי פרק. זה הפרק שלנו. כן, נכון, אני לא מדבר לכם למה, מה היתרון פה. אתה יכול לפתוח בכל פרק ולראות את זה, וזה מאוד, מאוד שימושי ונוח. למה זה מעניין, אני חושב, הסיפור הזה פה? חמשת הערים ששבט מנשה לא מוריש הם, בית שען, יבלעם, נכון? תענך, מגידו ודור. חמש ערים. זה משנה לי מי הערים, כשאני קורא את זה ככה, זה נראה לי, בסדר, יש חמש ערים שלא הורישו אותם, ובוא, בואו, אנחנו ממשיכים הלאה בקריאה. אבל יש פה משהו מאוד מאוד מעניין. חמשת הערים האלו הם לא סתם חמש ערים. זה חמש ערים מאוד מאוד משמעותיות. למה? מדינת ישראל, ארץ ישראל יותר נכון, היא בנויה כרצועה אורכית. בסדר, בטח החלק שנמצא מערבית לירדן. נכון? כל האזור שמערבית לירדן. בעצם איזושהי רצועת אורך אחת גדולה. אחד האתגרים הגדולים שיש לנו במדינת ישראל עד היום זה מחסור בצירי אורך. צירי רוחב יש לנו המון לאורך הדרך, בסדר? למרות שגם פה, גם על זה עוד נדבר פה איזשהו ציר רוחב אחד שהוא מאוד משמעותי, אבל בגדול, למדינת ישראל חסרים צירי אורך. אין לנו המון צירי אורך במדינת ישראל, נכון? מה יש לנו? ניקח, בוא נלך ממזרח למערב, מה, איזה כביש נמצא פה בבקעה? 90, כביש הבקעה. אחרי זה מה יש לנו? את ציר 60, שהוא ציר ההר, בסדר? הציר הבא אחריו הוא יהיה כביש 6, שהוא כביש מודרני וחדש, והכביש האחרון יהיה כביש החוף, בסדר? 2, 4, ציר החוף, 4 צירים. למה מדינת ישראל השקיעה כל כך הרבה בכביש 6? כי, אבל נכון, אז למה כל כך קריטי להשקיע בציר אורך? משתי סיבות. אחד, כי אנחנו ביום-יום, בסדר, יש לנו פקקים וכל הסיפור הזה. 2, במלחמה, נכון. זאת אומרת, במלחמה, בסופו של דבר אנחנו צריכים להעביר, אם עכשיו יש לי מלחמה בצפון, אני צריך לעשות, צריך עכשיו להתחיל, נגיד, לא יודע מה, גולני תופסים קו בעזה, פורצת מלחמה בלבנון, מה עושים? אז מעלים אותם צפונה, בסדר? אז מובילים וכל הסיפור הזה, וזה עסק מורכב. הרבה שנים היה לנו פה בעיות עם הציר הזה. יודעים מה זה? הוואדי הקטן, הוואדי הזה, הוא הוואדי משמעותי, יחס מוכר, נקרא הוואדי ערה, בסדר? זאת אומרת, הוא היה איזשהו מעבר הכרחי כזה שיכל לתקוע אותנו במלחמה. אז אלה, שנייה, טוב, אז אני אומר, אלה חמשת הערים, ועכשיו אני רוצה רגע לדבר, דיברנו על הצירים, אני רוצה רגע לראות איך הדברים האלה קשורים, בסדר? שבט מנשה אמרנו, משאיר חמש ערים, על פניו חמש ערים מפוזרות, אבל בואו תראו משהו נחמד. אם אני עכשיו מלביש על המפה הזאת, מפה מודרנית, זה יעזור לנו להבין את העסק הרבה יותר טוב. בסדר, זאת מפה מודרנית שלנו היום. עושה טיפה זום אין, טיפה, בואו נראה. בסדר? בית שען יושבת על מה? על איזה, לא סתם עליהם, על מבחינת צירים. על איזה ציר יושבת בית שען? כתוב לכם, נכון? ציר 90. זאת אומרת, ציר אחד, צפונה, שחוצה צפון דרום, חסום לנו. בואו נמשיך הלאה. יבלעם, זאת אומרת, עיר שיושבת כאילו על שום מקום, בסדר? ציר 60 מגיע ליבלעם. ציר 60 הוא ציר ההר הקדום שלנו. עד היום, אני אומר, עד היום זה ציר שמשתמשים בו. היום אנחנו משתמשים בחלקו פחות, למה? בחלק הזה נגיד, למה פחות? כי? כי כל זה אזור צפון השומרון, בסדר, אזור של שכם, של ג'ין, נכון, נגיד, בסדר, זה חווארה, חלק מהסיפור הזה פה, בסדר, כל הפיגועים האלה, כל המעברים ההכרחיים האלו. מה זה? נכון, לא, זה נכון, גם ברגע שיש לנו גם את צירים אחרים, גם היכולות ההנדסיות שלנו היום מאפשרות לנו, נגיד, לחצוב את המנהרות של כביש 6, נגיד. זה כל הדברים שלא היו לנו פעם. אבל אני אומר, אז אני עובר ליבלעם, אני אומר, כאילו זה על, את בית שען זה משהו שקופץ מיד לעין, וכמובן גם דור זה דבר שקופץ מיד לעין, שדור יושבת על כביש החוף, 2 ו-4, בסדר? יבלעם זה משהו שעד שלא שמתי את המפה, אני לא ידעתי להגיד שציר 60 עובר בדיוק פה, וזה ממש, ממש יפה לראות, עד היום שם זה כפר פלסטיני שמשמר את השם. אם אני ממשיך, בסדר? אני ממשיך הלאה. כן, אם אני... בוא נעשה רגע את ה... שוב. זום, בסדר? זו ג'נין. בסדר? ג'נין, מוכן כל המרחב הזה. אם אני עכשיו, אם אני ממשיך צפון מערב, אני מגיע לתענך ומגידו, שיושבים בעצם על מה? מה זה? זה זאת אומרת, בעצם כל השליטה על המרחב של ואדי ערה. מי שולט שם, בסדר? שולט על המרחב של ואדי ערה. עכשיו, המעבר הזה הוא מעבר... עוד נדבר עליו, הוא גם מעבר מאוד מאוד חשוב בעולם העתיק. הוא נקודה, הוא גם מבינה שיש יש פה איזשהו חיבור, זה מעבר הכרחי בין דרך שעוברת פה, דרך החוף, לבין דרך המלך שהולכת, בעצם עוברת בעבר הירדן המזרחי, עוד נדבר עליה. בסדר? ועדור. אז ברגע שיש לנו חמשת הערים האלו ששבט מנשה לא מוריש אותם, מה זה מאפשר בעצם? מה זה מאפשר לגויים שנשארים פה? לחתוך את ארץ ישראל לשתיים, בסדר? זאת אומרת, אם עכשיו יש איזשהו אירוע, איזשהו מלחמה, אז האירוע מאוד מאוד בקלות, אפשר לחסום פה את הצירים, וזה אירוע מאוד מורכב. עד היום במדינת ישראל זה אירוע שמעסיק אותנו. מה יקרה אם תהיה מלחמה עכשיו בלבנון, ויהיה לנו בלגן בוואדי ערה, מה עושים? מי מתפעל את זה? בסדר? זה הצבא מתעסק עם זה, זה משטרה מתעסקת, עד היום זה אירוע מורכב. מה זה? אם היום כל הצבא עולה צפונה, אם יש מלחמה בלבנון, נגיד אותנו, נגיד, אני המחנה, הימח שלי נמצא בנחשונים, זה ליד אלעד. בסדר? אם יש לי שם מלחמה ואני צריך להגיע צפונה, אז חלק מהמשימה שלי היא להצליח להגיע צפונה. וזה אירוע מורכב, גם כי יוטילים, וגם כי כל, אם אתה רוצה להעביר את כל הצבא, כל המובילים עכשיו צפונה, יהיו פוקקים מטורפים, וזה אירוע, אפילו סתם, אפילו מבחינה בטיחותית, זה אירוע מורכב.
כאילו... אפשר
לא, אז אני אומר, יהיו המון כוחות שנוסעים על 6, אבל נגיד 6 יהיה מאוד מאוד, א', מטווח, ב', עמוס, בסדר? זאת אומרת, בסבירות מאוד גבוהה, שאתה צריך להתחיל לנסוע פה מצירים נוספים. עכשיו אתה נכנס עם לא יודע מה, 3 אוטובוסים של לוחמים שעוברים בוואדי ערה ועכשיו רוגמים אותם באבנים. מה הם עושים? הם פורקים ויורים? מה? בסדר? כאילו זה אירוע, נכון, זה ערבים ישראלים, זה סיפור... זה סיפור מורכב. אבל אני אומר, קודם כל סתם, מאוד מאוד, זה מאוד יפה, אני חושב, משני כמו אחד, להבין פה את הסיפור, בסדר? וגם לראות את הטופוגרפיה שמספרת לנו סיפור, שהוא מעבר רק לשמות האלה של הערים. נגיד זה עוד משהו. באופן כללי, כל ה... בוא נראה את זה, זה גם יעזור לנו. השבטים ש... נראה את מפת השבטים. יש לנו... עוד נקודה מעניינת. השבטים שלא מורישים, ככל שאנחנו מסתובבים יותר לכיוון הפריפריה, אנחנו פוגשים יותר שבטים שלא מצליחים להוריש. השבטים הראשונים בהתחלה, מי כן מוריש בהתחלה? מי השבטים שכן מצליחים להוריש? בגדול? יהודה ושמעון הם הראשונים, נכון? בסדר? בנימין לא מוריש רק את ירושלים. אנחנו... השבטים בעיקר שאנחנו פוגשים... תראו, אולי נגיד זה עוד איזושהי מילה. אנחנו נקרא בפרשה פרשת שבוע שלנו על מעמד הברכה והכללה. מכיר, זוכרים את המעמד הזה? עם ישראל, כשעם ישראל ייכנס לארץ, דיברנו עליו קצת כשלמדנו יהושע, כי שם ראינו את המעמד הזה קורה. בוא נראה משהו מעניין. עם ישראל מתחלק, כשנכנסים לארץ, מגיעים להר גריזים והר עיבל. שאלה איפה זה נמצא, אז שאלה דיברנו על זה קצת ביהושע, אם זה במעבר ירדן או שזה נמצא ליד שכם. אבל איך שלא יהיה, אני רוצה לדבר על השבטים. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור. אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים. עכשיו בואו נראה מי השבטים שנמצאים על הברכה, מי השבטים שנמצאים על הכללה. תראו אם אנחנו צריכים לחשוב על איזשהו משהו מעניין. שמעון ולוי, מי נמצא על הר הברכה? שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין. בסדר? איפה חיים השבטים האלו? שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין. שמעון ויהודה חיים כאן, נכון? לוי זאת שאלה, לוי הוא בעצם שבט שמחולק, ונגיד איפה המוקד שלו? נגיד בכלל של הלוויים, איפה המוקד הגדול שלהם? ירושלים, בסדר? בנימין נמצא פה, יששכר, יוסף, בסדר? יוסף זה המרחב הזה, ויששכר. זאת אומרת, כל השבטים שחיים, מה משותף לכולם בגדול? ביחס לאחרים, אלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ראובן, גד, אשר, זבולון, דן, שזה שאלה, נפתלי, מה משותף להם? דן באופן... מה זה? זה שבטים שחיים בפריפריה. יש חלוקה מאוד מעניינת בין שבטי המרכז, בסדר? שבטי הפריפריה. בגדול, עוד פעם, מנשה של עבר הירדן, זו שאלה, זאת אומרת, האם מה הוא עושה שם, הרי מראש הוא לא היה אמור להיות שם. שבט דן, אנחנו נכיר, אנחנו נראה עוד ששבט דן, מה יקרה לו בסוף? הוא לא... ראינו, כבר דיברנו על זה, שהוא לא יהיה פה, אלא איפה הוא יהיה? הוא עולה צפונה, נכון, אזור נחל דן. יוצא שכאילו כל השבטים שנמצאים בפריפריה הם השבטים שנמצאים על הר הכללה. למה? אנחנו רואים שהשבטים האלו הם גם השבטים שמצליחים פחות להוריש את הארץ. עד כדי ש... נגיד, בואו נראה פה לחלק מהשבטים. אז אפרים לא הוריש את הכנען יושב בגזר, זבולון לא הוריש את יושבי כתרון, אשר לא הוריש את יושבי עכו, וצידון אחלב, אכזיב, חלבה, אפיק רחוב, וישב האשרי, בקרב הכנעני יושב הארץ כי לא הורישו. מה אומר הפסוק הזה? וישב האשרי בקרב הכנעני. מה הוא מלמד אותנו? זאת אומרת, זה לא... אצל אשר המצב הוא כבר לא כמו שאנחנו פוגשים בשבטים אחרים, שאנחנו אומרים... נגיד, כבשנו את המרחב, בסדר? לא יודע, אפרים לא הוריש את הקנה, יושב בגזר. סבבה, זאת בעיה. אבל אפרים יושב פה, וגזר יש לו איזה עיר שמציקה לו. אבל אצל אשר המצב הוא כבר אחר, וישב האשרי בקרב הכנעני. זאת אומרת, מי יושב בקרב מי? לא הכנענים יושבים אצל שבט אשר, לשבט אשר יושב בתוך הכנעני. אנחנו נפגוש את זה גם אצל נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש, יושבי בית ענת, וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ, ושמי בית שמש ובית ענת היו להם למס. זאת אומרת, עוד פעם, גם שבט נפתלי, זאת אומרת, ככל שאנחנו מתרחקים יותר, בפריפריה אנחנו הולכים רחוק יותר, המצב נהיה יותר מורכב. אצל שבט דן זה סיפור אולי מעניין בפני עצמו. יש פה, אולי נתייחס לעוד שני שבטים שהם באמת משמעותיים. אחד זה שבט דן. שבט דן מופיע כאן בסוף הפרק. בואו תראו את זה. פרק א', אני מפרגל פסוק למדלת, אחרי סיפור של נפתלי, וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק. והיו לאמורי לשבת בהר חרס, באיילון ושערבים, ותכבד יד בית יוסף, היו למס וכו'. זאת אומרת, יש לנו פסוק אחד שמתאר את מה שקורה לשבט דן. שבט דן, למה זה קפץ לי, אני לא יודע. שבט דן, בואו נראה עוד פעם את ה... שבט דן נמצאים, בוא נגיד ככה, יש לנו את אזור מה שנקרא גוש דן, בסדר? שבט דן אמורים, המקום המקורי של שבט דן היה אמור להיות באזור הזה של שפלת החוף. אבל מה קורה? הם נלחצים אל ההר, כי לא נתנו לרדת לעמק. אנחנו יודעים שההר, למי שייך ההר, שבט דן אמורים לשבת פה במישור החוף, ונלחצים אל ההר. מי יושב בהר? שבט יהודה. אנחנו נפגוש באמת את שבט דן קשורים לשבט יהודה. נגיד, שמשון, אנחנו יודעים ששמשון הוא משבט דן, אבל חזרנו שאימא שלו היא משבט יהודה. טוב, אז אני אומר, אז שבט דן אנחנו פוגשים שהוא יושב, נגיד על שמשון, איפה שמשון מתחיל לפעול? זוכרים לנו את הפסוקים? שמשון, כשהוא מתחיל לפעול, הוא בתחל רוח השם לפעמו, איפה? במחנה דן, בין צורה ובין אשתאול. צורה ואשתאול זה ערים של מי? של שבט יהודה. מה זה מחנה דן? מה זה מחנה דן בין צורה ובין אשתאול? אם צורה ואשתאול הם ערים של שבט יהודה, אז מה זה מחנה דן? לא, אז זה סוג של מחנות פליטים. שבט דן מנסה לרדת לעמק, לא מצליח. למה הוא לא מצליח? כי אנחנו יודעים שתמיד שהעמק הוא יותר קשה. יש שם קי, יש רכבי ברזל שנמצאים בעמק, שאין אותם לעם ישראל, ולכן המלחמות שם קשות יותר ולא מצליחים להתמודד איתם. אז מה שקורה בפועל זה ששבט דן גרים כסוג של אורחים אצל שבט יהודה, יש להם איזשהו סוג של מחנה פליטים שם, ששבט יהודה הם בעלי הבית. אנחנו ניגע בזה אולי יותר בהרחבה, אני חושב, כשנגיע לסיפור של שמשון, כי בצל הסיפור של שמשון זה יכול ככה גם לשנות אולי את ההבנה. יש שבט אחד שלא מופיע בכלל ברשימה, וזה שבט יששכר. שבט יששכר לא מופיע פה בכלל ברשימה. למה הוא לא מופיע? אז אולי נתחיל משהו כיוון ככה שיש מי שאומר אותו. יש אולי סיבה ששבט יששכר הוא לא אשם בסיפור. למה? יש הסכם שעושה יששכר. זוכרים את ההסכם? יש הסכם בין זבולון ליששכר. מה התפקיד של כל אחד בהסכם? מעולה. אז זאת אומרת, ההסכם המקורי אומר, סמך זבולון בצדך יששכר באוהליך, יששכר יושב לומד תורה באוהל, וזבולון הוא זה שיוצא ומפרנס אותו. ולכן יכול להיות גם שבהקשר שלנו, למה יששכר לא, כאילו, לא נכנס פה לרשימת האשמים בעיר ראשת הארץ, למה? כי כאילו מי שאמור לעשות את זה, זה זבולון ולא. אבל נראה לי אולי יוצאתי יותר מזה. נראה שבט יששכר לא מופיע כאן, לא בטוח שהאחריות באמת של הכיבוש היא של זבולון. זה שהוא צריך לפרנס אותו, זה לא משהו שצריך לכבוש במקומו. אבל מה שכן ככה, גם בהקשר הזה של הטופוגרף, אני חוזר רגע למה שקצת דיברנו מקודם. יש, אתם רואים, יש בעולם העתיק שתי דרכים מרכזיות שעוברות בארץ ישראל. יש את דרך הים. כל המרחב הזה נקרא סער הפורה. מכירים את זה? כל המרחב הזה נקרא סער הפורה. כן. הוא תמיד מתחיל, תמיד יש ככה, יש שתי מעצמות שנמצאות אחת בצפון ואחת בדרום. בדרום תמיד מי יושבת? מצרים. בצפון, מעצמות שמתחלפות. מי יהיה פה? אשור, בבל, בסדר, פרס, יש כל מיני דברים שכאילו התחלפו פה, אולי הממלכות התחלפו, אבל העיקרון נשמע. תמונה פה לא רואים מספיק טוב. אם תקחו גוגל מפס נגיד, אתם תראו של למה כל המרחב הזה הוא השער הפורה? כי כשמו כן הוא, כל המרחב, כן, כל המרחב המזרחי הוא בעצם מדברי יותר. ואין, כאילו אין אפשרות כך לחיות בו. לכן, זאת אומרת, תמיד ההתיישבות הייתה במרחב הזה, וזה גם חלק מהחשיבות הגדולה של ארץ ישראל, מבחינת המיקום שלה, היא תמיד נמצאת בתפר שבין המעצמות. בארץ ישראל עוברים בעצם שני צירים מאוד מרכזיים, יש את דרך הים ויש את דרך המלך. דרך המלך עוברת בעבר הירדן המזרחי, בסדר? יש נקודת חיבור אחת בין שתי הדרכים האלו, שנמצאת פה בעמק, עמק ישראל. מי נמצא כאן? איזה שבט? שבט יששכר. שבט יששכר, כבר בברכה אצל יעקב אבינו, אומר לו יעקב אבינו, יששכר, חמור, גרם, איפה הוא רובץ? בין המשפטיים, והר מנוחה כי טוב, את הארץ כי נעימה, ויית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. זאת אומרת, יששכר יושב בחבל ארץ שהוא מאוד מאוד טוב, ארץ טובה ונעימה, בסדר, שם אנחנו יודעים שזה באמת אזור מאוד מאוד פורה, כל המרחב הזה של העמק, אבל הוא גם עלול כל הזמן להיות למס עובד. למה? כי כל מעצמה, כמעט כל מלחמה שקורית פה, בסדר? המרחב הזה הוא מרחב שישר נכנס לאתגר של המלחמה, כי הוא מרחב מאוד מאוד משמעותי, כי הוא נקודת החיבור בעצם בין כל המרחב הצפוני למרחב הדרומי. בסדר? זאת אומרת, בין מה שקוראים, בין דרך המלך לבין דרך הים, ולכן יששכר אולי באיזשהו מקום מראש, כבר כאילו היה עתיד להיות כל הזמן תחת איזשהו שלטון אחר, זאת אומרת, כשיש מלחמה הוא הראשון להיות זה שנופל שם, ואולי זאת הסיבה שהוא לא מוזכר כאן, כי כאילו מראש ידענו שהוא הראשון שכאילו עתיד לחטוף, אז אולי הוא גם הכי פחות אשם בהקשר הזה. טוב, אני סוגר עם זה ככה כמה הערות אחרונות עוד על פרק א', אפשר לדבר פה עוד הרבה דברים, אבל נראה לי שאנחנו נסתפק עכשיו בזה. אני מתחיל את פרק ב'. ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר, אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר לו, אפר בריתי אתכם לעולם. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצונו, ולא שמעתם בקולי. מה זאת עשיתם? וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהם יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויסעו העם את כולם ויבכו, ויקראו שם המקום הבוכים, ויזבחו שם לאדוני. אני אפילו נעצור פה. אני רוצה רגע לעצור פה, את הפרק הזה אחרי זה, את ההמשך של הפרק נראה בהמשך. אז מה הסיפור פה? מגיע מלאך השם מן הגלגל, עולה מישהו מהגלגל אל הבוכים, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה. למה המקום נקרא בוכים? כי בחו שם. זאת אומרת, אנחנו יודעים ששמות נקראים מה שנקרא על שם העתיד, בעמק החור, נגיד אצל החן. זאת אומרת, כאילו, יהיה אירוע ועל שמו עיקרי המקום, ומלכתחילה כבר אנחנו כבר משתמשים בשם העתידי הזה. אבל מגיע מלאך השם, ואז הוא מדבר אל עם ישראל ואומר להם, אלה אתכם למצרים ויביא אתכם אל הארץ וכו', ואתם, מה אמרתי לכם לעשות? לא לכרות ברית ליושבי הארץ, ואתם לא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? ואז כשעם ישראל שומעים את זה, הם נושאים את קולם ובוכים. חז"ל אומרים לנו, דבר מעניין, אומרים לנו חז"ל, שהמלאך הזה היה פנחס. חז"ל ויקרא רבא אומרים, נקראו הנביאים מלאכים. נביאים נקראים מלאכים. עדיו תכתיב, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. אחי מלאך השם היה, ולא משה היה. זאת אומרת, מי הוציא את עם ישראל ממצרים? היה מלאך שהוציא אותם? לא, זה היה משה רבנו. למה קראו אותו מלאך? אלא מכאן שהנביאים נקראים מלאכים. וככה גם אצלנו, והיה על מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, אחי מלאך היה, ולא פנחס היה. ולמה קראו אותו מלאך? לאמר רבי סימון, פנחס בשעה שהייתה רוח הקודש הורה עליו, היו פניו בוערות כלפידים. יש כמה מקומות במהלך הספר, ספר שופטים, שאנחנו נפגוש איזשהו מלאך, וחז"ל יגידו שזה פנחס. בכלל פנחס הוא דמות שחוזרת פה בספר. נפגוש אותו גם בפילגש בגבעה, גם אצל חז"ל בסיפור של יפתח, אנחנו פוגשים אותו. הוא איזושהי דמות ככה פלאית שמלווה פה את הסיפור. אם אנחנו עושים חשבון אגב של שנים, יוצא שהוא חי כמה מאות שנים. זאת אומרת, אם הוא נמצא מתחילת הספר עד סופו, הוא חי עוד מיציאת מצרים, והוא צריך לחיות הרבה מאוד שנים. חז"ל יגידו שפנחס הוא אליהו. נכון? זאת אומרת, יש דמויות כאלה שהן באמת כאילו קצת מעל הטבע, אולי ננסה עוד מעט להבין בצורה יותר עמוקה את הקשר ביניהם. אני רוצה שננסה אולי להבין ביחד מה הייחודיות של פנחס, ולמה דווקא הוא נבחר להיות זה שבעצם מלווה את עם ישראל לאורך תקופת השופטים. זאת אומרת, הוא הדמות היחידה, כאילו המנהיגות היחידה שמלווה, גם אם זה לא בצורה גלויה כמו יהושע, הוא בסוף עושה את זה לאורך כל הספר. אז כדי להבין את זה יותר, אני רוצה שננסה רגע לראות אולי כמה פרשיות נוספות בתנ"ך שדומות, מזכירות אולי את הפרשייה הזאת. אתם מכירים מקום אחר שעם ישראל בוכה בו? צריכים להכיר לפחות אחד. קיבלתם המון רמזים כבר. מה זה? שבוכים שמה? אני לא מכיר שבוכים שמה. יש שבוכים על, נכון, אבל מתי עם ישראל בוכים כולם? מאוד קשור. פרשת, תפתחו פרשת בלק. פרק, ספר במדבר, פרק כ"ה. וישב ישראל בשיטים, וילך אל העם לזנות אל בנות מואב. ותקרן על העם לזבחי אלוהם, ויאכל העם וישתחו לאלוהם, ויצמד ישראל לבעל על פאור, ויחר אף אדוני בישראל. ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם לאדוני נגד השמש, וישב חרון אף אדוני מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו ונצמדים לבעל פאור, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקח מתוך העדה ויקח רומח בידו ויבוא אחר איש ישראל לקובה וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה לקובתה, ותעצר המגפה מבני ישראל ומתים המגפה 24 וכו'. הסיפור שלנו מאוד מזכיר, אני חושב, גם את סיפור הבכי הזה, סיפור אצלנו מאוד מזכיר את סיפור הבכי של כל הדת בני ישראל שבוכים פתח אוהל מועד. בשני הסיפורים עם ישראל בוכה, ואל מול הבכי של עם ישראל קם איזושהי דמות, ויש להם מה להגיד להם. פנחס בן אלעזר, אומרים חזל, הדמות אצלנו היא אותה דמות שהייתה בסיפור הזה. בשניהם, מי זה הדמות הזאת? זה פנחס. אבל יש הבדל בין הסיפורים, נכון? בבלק, פנחס עושה איזושהי פעולה אקטיבית, ובזה באמת משנה שם את כל המצב. אצלנו הוא רק מעורר את העם לבכות, והסיפור קצת נתקע, ונצטרך להבין אולי גם למה זה נתקע. כדי להבין את זה יותר טוב, אני רוצה שנסתכל על עוד סיפור מעניין בתנך. תפתחו בספר עזרא, בסוף התנ"ך, כמעט בסוף התנ"ך. ספר עזרא פרק ט. עזרא עולה לארץ ישראל, הוא מתאר את כל סיפור המסע שלו, הוא מנהיג ככה שבא לבנות את בית שני, וניסה מנהר אהבה, אני קורא את סוף פרק ח, ואז הוא מדבר על הבאים מהשבי, בני הגולה, הקריבו עולות, אלוהי ישראל, פרים וכו', ויתנו את דתי המלך וכו'. וניסו את העם ואת בית האלוקים. פרק ט. וככלות אלה, ניגשו אליי השרים למור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות. כתועבותיהם, לכנעני, החיטי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי, האמורי. למה? למה עם ישראל נופל בכל החטאים של כל העמים האלו? תמיד זה כמעט תמיד, המפתח הזה הוא, פסוק ב', כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות. זאת אומרת, מה קורה פה? יש התבוללות של עם ישראל בעמים שקיימים פה. עכשיו, זה לא סתם התבוללות, אלא יותר מזה. ויד השרים והסגנים, זאת אומרת, מי אלה השרים והסגנים? ההנהגה של עם ישראל הייתה במעל הזה, ראשונה, את מי זה מזכיר לכם? את זמרי בן סלו, נכון? נשיא בית אב לשמעוני שמביא את... זאת אומרת, הוא זה שנופל שם בסיפור הזה של פנחס. כשומעים את הדבר הזה, מה עושה? עזרא, קראתי את בגדי, מעילי, אמרת עם ישראל ראשי, זקני, וישבה, משומם, ואלה יספוק עוד. זאת אומרת, עזרא מתחיל להצטער ולהתאבל מאוד מאוד מאוד. ואז יש לו הרבה תפילות. אני מדלג לפרק י', וכהתפלל עזרא וכהתוודותו, בוכה ומתנפל לפני בית האלוהים, נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, כי בכו העם הרבה בכת. עוד פעם, סיפור מאוד מאוד דומה. יש איזשהו מצב מאוד קשה של נסיעת נשים נוכריות, אל מול המצב הזה, מה עושים עם ישראל? בוכים. מאוד קשה לקום ולעשות מעשה אל מול האירועים האלו. אנחנו יודעים היום ש... איפה עד לא מזה, לא יודע, אולי עדיין, איפה חיים אחר ביהודים בעולם, אני חושב שעדיין? בארצות הברית, נכון? זה הולך ומשתנה. למה זה משתנה? כי יש התבוללות. מאוד מאוד גדולה בארצות הברית, פוגעת ממש, כאילו, באופן מאוד מאוד קשה, גם ביהדות האורתודוקסית בארצות הברית. זאת אומרת, בטח ברפורמי וכל זה, אין בכלל שאלה, אבל זה הולך ופוגע גם ביהדות האורתודוקסית. למה? כי מאוד מאוד קשה היום לענות על השאלה, למה לא? בסדר? שאלה שמאוד מאוד קשה לענות עליה. אם אני אתן לכם עכשיו לשכנע מישהו שלא זה, למה לא, אתם מסתבכים, כאילו. בדרך כלל, למה? כי אנחנו חיים היום בעולם מאוד מאוד ליברלי, נקרא לזה ככה, שכאילו, הנחת היסוד היא שאנחנו אנשים ליברליים, ותחת הדבר הזה אנחנו גם יהודים. אז אנחנו צריכים לראות איך היהדות שלנו מסתדרת עם ה... מתפיסת, נגיד, להיות גזען, בסדר? זה משהו שהוא יכול להתאפס היום כאמירה חיובית. אני אומר למישהו, איזה גזען אתה, זה יכול להיות שאני מפרגן לו, כאילו, שברור שאני עכשיו מקלל אותו, נוזף בו, לא יודע מה. בסדר? למה? למה לא התחתן עם גויה? אז אני אומר, זה נכון, עוד פעם שוב, אני אומר, יש הסיפור של ברור, שלא זה, כיוון שהשיעור מוקלט, אני אגיד את זה, אסור להתחתן עם גויה, בסדר? עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, אז אנחנו, בוא נעשה, אני אסביר מה אני בא מתכוון. כאילו אנחנו נגיד ככה, אחד הדברים הכי טובים שקורים במדינת ישראל, זה שאנחנו כמעט לא פוגשים גויים בהקשר היומיומי המשותף שמאפשר חתונה עם גויים. בסדר? לכן נגיד הסיפור של גיור, נגיד העולים מרוסיה, חלק גדול, מי מהם שלא יהודי או מכל מקומות אחרים, הוא מאוד משמעותי, כי זה כאילו פתאום בתוך מדינת, זאת אומרת היום, אם יש מי שגדל איתך ביחד והוא לא יהודי, בסדר? נגיד אפילו אבא שלו יהודי, בסדר? לא יהודי לפי ההלכה. אבא יהודי ואמא לא יהודיה. מה הסיכוי שעכשיו כאילו לא התחתנו איתו? עשה צבא, עשה זה, זה כאילו ישראלי לכל דבר. כאילו אתה משווה, אתה מבין מה אני אומר? וזה משהו שאנחנו, עוד פעם, אני אומר, במדינת ישראל אחד מהיתרונות שלנו זה שאנחנו כמעט לא מתמודדים עם האתגר הזה. בארצות הברית שהאתגר הזה הוא גדול, זה הולך ונעשה יותר מורכב, וגם לאט עד גם נפרצות שהן יותר חומות. גם במקומות יותר אורתודוקסיים, או לפחות על הגבול הזה, של האם אפשר לאשר חתונות בבית כנסת של זוג, או לפחות, האם זוג מעורב יכול להיות חלק מהקהילה היהודית. בסדר, אני אומר, עוד פעם, במדינת ישראל הקהילה היא פחות חזקה, כי אתה יהודי, בעצם כאילו אתה ישראלי, בעצם זה שאתה חי פה, שאתה חי בארצות הברית, אם אתה רוצה זהות שהיא לא רק אמריקאית, גם זהות יהודית, אתה חייב שיהיה לך איזשהו קישור למשהו. בסדר, ואם אתה עכשיו רוצה להיות, נגיד, קשור לאחד מבתי הכנסת, ועכשיו אתה נשוי לגויה, אז אתה יכול להיות חלק מבית כנסת, אתה לא יכול להיות חלק מבית כנסת. אז השאלה שהיא הולכת לנסות שם יותר מורכבת, ולאט הדברים נפרצים יותר ויותר, מאוד קשה לעמוד אל מול הדבר הזה. מאוד 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 קשה, אנחנו רואים שבמספר פעם כאילו שזה המצב שם. וזה מה שפוגש גם עזרה שהוא חוזר לארץ, הוא פוגש את זה שאנשים נושאים נשים נוכריות, ועזרה מתקשה לעמוד אל מול הדבר הזה, ומה שהוא עושה זה בעיקר עומד ובוכה, ועם בוכה איתו. כאן קורה משהו, ואנש חניה בן יחיאל, פרק י' פסוק ב', בני אילה, ואומר לעזרה, אנחנו מעלנו באלוהינו נשב נשים נוכריות מהארץ, ואתה יש מקווה לישראל הזאת, אתה נכרות ברית לאלוהינו, להוציא את כל הנשים והנולד מהם בעצת אדוני, והחרדים, מצוות אלוהינו, וכתורה יעשה, קום, כי עליך הדבר, ואנחנו ממך חזק ועשה. זאת אומרת, כאן מישהו חיצוני, שחניה בן יחיאל, מחזק את עזרה, ואומר לו, תדע לך, אנחנו מסוגלים לעצור את הסיפור הזה עכשיו. אנחנו מסוגלים לגרש את הנשים הנוכריות, כולל הילדים שלהם שלא יהודים, כל הסיפור הזה. ובאקם עזרה וישבה את שרי הכהנים לעשות כדבר הזה וישבו, ואז באמת הסיפור הזה קורה. יש עוד מישהו שפועל במישור הזה באופן די דומה, זה הנביא מלאכי. הנביא מלאכי הוא הנביא האחרון שיש לנו בתרי עשר. יש מחלוקת בגמרא במגילה מי היה הנביא מלאכי. אחת הדעות אומרת שהנביא מלאכי היה עזרה. בעצמו, למה להגיד שהוא היה עזרה? בוא נראה את זה בפנים. אני קורא מלאכי פרק ב', אני אקרא פה חלקים קטנים ממנו. הלא אב אחד לכולנו, פסוק י', הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגוד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? בגדה יהודה, תועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש אדוני אשר אהב, ובעל בת אל נחר. זאת אותו סיפור, אתם התחתנתם עם נשים נוכריות שנמצאות פה. ויחרת אדוני לאיש שיעשה עיר ועונה מעולי יעקב, מגיש מנחה אדוני צבאות. וזאת שני תעשו, כסות דמעה את מזבח אדוני, בכי והענקה, מעין עוד פנות אל המנחה לקחת רצון מידכם. אמרתם על מה? כי אדוני העיד על בנך ובן אשת נעוריך, שאתה בגדת באבי חברתך ואשת בריתך. יש פה, נגיד ככה, בסוגריים, שהסיפור אצל מלאכי הוא לא רק הסיפור של נשיאת נשים נוכריות, מלאכי זה נמצא בסוף תרי עשר, לפני ספר תהילים, מי שזה עוזר לו, הספר האחרון לפני תהילים. קראתי עכשיו מפרק ב', מפסוק י' ג', י' ד' עכשיו. מה קורה שם? אנשים עושים מסע קשה מחוץ לארץ אל ארץ ישראל, וכשהם עולים, אנשים שלהם כבר נראות פחות טוב, הם כבר יותר מבוגרות, הם עברו גם איזשהו מסע קשה, ואז מה הם עושים? מה שמתאר פה, אתה בגד, יש את נעורך אשר בגדת בה, והיא חברתך ויש את בריתך, ו... ואז אנשים מתחתנים, נשים מקומיות, צעירות, צעירות, וזה, ועל זה המלאכי יוצא גם נגד הסיפור הזה של בת אל נחר, וגם נגד הסיפור של, ה, של ה, הברית של, של אשת הנעורים שנפגעת. הוא יוצא נגד, נגד אותו סיפור. אגב, מה שמעניין ככה, בסוף הספר, פסוקים מאוד מפורסמים, זכרו תורת משה עבדי, אני קורא את פסוק, פרק ג' פסוק כ"ב, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, ושיב לב אבות על בני ובנים על אבותם. אליהו הנביא נכנס פה פתאום ככה בסוף הספר, באיזשהו אופן די מוזר, די מפתיע, נכון? מה התפקיד של אליהו? להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, מה הסיפור של אליהו ומה הקשר? אז האמת היא שגם אליהו מתעסק באותו סיפור. איפה אנחנו פוגשים את העיסוק של אליהו בגירוש אנשים הנוכריות, באישה אחת מאוד מאוד ספציפית? את מי אליהו מנסה להחריט, לגרש כל הזמן? את איזבל. אחאב מלך ישראל נושא את איזבל, בת את בעל מלך צידוני, בסדר, מביא אישה מצידון, והיא מביאה איתה את העבודה זרה שלה, יש לה את הנביאים שלה, ואליהו יוצא למלחמה מאוד גדולה נגד הדבר הזה. אחרי המעמד בהר הכרמל, יש אירוע מאוד מיוחד, אליהו רץ לפני המרכבה של אחאב. זוכרים את המעמד בהר הכרמל? יש בונים מזבחות, ואליהו אומר להם, תחליטו, מי האלוהים? השם הוא אלוהים, הוא הבעל הוא אלוהים, תחליטו, ואז הם עושים ניסיון, מי שתרד אש מהשמיים, יורד, בסוף יורד אש מהשמיים, אוכלת את הקורבן של אליהו, ואז הם שוחטים את הנביאים שם, ואליהו רץ לפני אחאב עד לישראל. למה אליהו צריך לרוץ לפני אחאב? אז יש שלומדים כאן על הכבוד של מלכות וכל דברים כאלו, אבל האמת בצורה יותר פשוטה שמה, למה אליהו רץ לפני אחאב עד ישראל? מה אליהו רוצה שיקרה עכשיו? בעקבות המאורע של הקריטת הברית בהר הכרמל, אליהו מצפה שאחאב יחזור הביתה, ומה יעשה? יגרש את איזבל. אבל כשאחאב נכנס הביתה, הוא לא עומד בזה, איזבל קפקפת אותו, ואז הוא אומר, זה הסיפור, סבבה. אליהו לא יחיה. ואליהו נשבר מזה לגמרי, ואז זה הסוף של אליהו בגדול. זאת אומרת, אליהו בורח למדבר, הוא אומר, לא רוצה יותר כלום, ואז כל המעמד הזה, הוא אומר לו, לך תמשך את אלישה תחתיך. יש קשר מאוד גדול, אבל בין כל הסיפורים האלה. זאת אומרת, כאילו, הדמות הזאת שקמה, מקנית לאשר, ונלחמת בסיפור הזה של הנישואים לנשים הנוכריות. זה הסיבה אולי שאליהו צריך להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, כי אם האמא היא גויה כבר, אז באמת כבר מתחיל להיווצר נתק בין האבות לילדים. זאת אומרת, אל תצפה שהילדים שלך יהיו כמוך, אם אתה פתאום, אם יש להם ספר אתם סיפורים אחרים. בכלל, אני אומר, כל הסיפור הזה של הקשר המאוד מאוד הדוק שפוגשים תומי התורה, שבין נישואים עם הגויים לבין עבודה זרה, שכל הזמן קורה פה. אז פנחס הוא בעצם אחת הדמויות שלאורך כל השנים מתמודד עם הבעיה של ההתבוללות של עם ישראל בגויים, ואולי זה חלק מהסיפור שעומד פה בעצם ברגע של הסיפור שלנו. אני רוצה אולי להוסיף על זה קצת יותר. אנחנו, אם נחזור רגע לפרשה בתורה, לפרשת פנחס, תודה. בפרשת פנחס, בעקבות הסיפור הזה של פנחס, יש, פנחס מקבל את ההנהגה, נכון? מדבר השם משה למור, פנחס בן אלעזר בן אהרון לכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכה, ולא חילי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, היא נותן לו את בריתי שלום, הייתה לו זרוע אחרה, ברית כהונת עולם. זאת אומרת, פנחס זוכה בכהונה, ובעקבות הסיפור הזה, ולכן הוא גם יהיה חלק מהמנהיגות של עם ישראל. בפרשה הזאת, פרשת פנחס, אנחנו פוגשים עוד החלפה של מנהיגות. מדבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, שיצא אלף, למשה רבנו מבין שהוא לא עתיד להיכנס לארץ ישראל, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא מה לעשות? למנות מנהיג תחתיו. את מי ממנה הקדוש ברוך הוא? את יהושע. אז זאת אומרת, שני מנהיגים שאנחנו פוגשים באותה פרשייה, יהושע ופנחס, שהולכים להוביל את עם ישראל, יהושע בספר יהושע, ופנחס בספר שופטים. פנחס הופיע כבר בספר יהושע, אבל באמת לא כדמות משמעותית, כמו שאנחנו פוגשים אותו אולי בספר שופטים. אז למה זה בכלל ככה? אז קודם כל ברמה הפשוטה, מי יותר מבוגר, משה, יהושע או פנחס, מבחינת הדורות? מי יותר מבוגר מבחינת הדורות? פנחס בן מי הוא? פנחס הוא בן? בן אלעזר, בן אהרון. זאת אומרת, איזה דור הוא נגיד למשה רבנו? שלישי, יהושע מה הוא? שני. בסדר, נכון? זאת אומרת, יהושע הוא משמש של משה רבנו. ולכן... נכון, עוד פעם, שאלה מה זה אומר שהוא נער משמש, הוא משמש את משה רבנו, זאת אומרת, הוא זה שנמצא, אני חושב שהוא בדור הילדים ולא בדור הנכדים. זאת אומרת, פנחס הוא כנראה צעיר יותר, ולכן גם הגיוני שפנחס יופיע קצת אחריו. אבל מעבר... נכון, כן. אבל אולי קצת מעבר לזה, יש פה אולי עוד איזושהי סיבה נוספת להבדל הזה שבין יהושע לבין פנחס. יהושע ופנחס מסמלים לנו אולי שני אבי טיפוס שונים לאופן שבו צומחת מנהיגות. איך יהושע נעשה מנהיג של עם ישראל? איך זה קורה? איפה יהושע מתחיל כאילו את התהליך הזה של להיות מנהיג של עם ישראל? בתור מה? הוא משרת של משה. יהושע הוא צמוד למשה רבנו לאורך הרבה מאוד שנים. בשפה של היום היינו קוראים לזה, מה הוא עושה? הוא עושה סטאז', בסדר? תחשבו שהוא נמצא צמוד למשה רבנו, הוא נמצא איתו בכל הישיבות החשובות, הוא נמצא בכל המפגשים, כשמשה רבנו עולה להר סיני הוא מחכה לו. זאת אומרת, לאורך כל הזמן הוא הולך צמוד למשה רבנו, לומד מההנהגות שלו, ומכין את עצמו לקראת המעמד. נכון, אני מזל טוב הסיבה, אבל מבחינת האופן שבו הדברים האלה נעשים, זאת אומרת, מאוד הגיוני שיהושע יוכל להיות זה שמחליף את משה, כי באמת, הוא לאורך כל הדרך, הוא לומד את סיפור ההנהגה, הוא נמצא שם כל הזמן, בסדר? הוא נמצא בצמתים החשובים וזה, הוא תמיד היה שם ותמיד יודע כאילו מה קורה, ולכן הגיוני שהוא יחליף אותו. בסוף אני אומר, יהושע לא, הוא לא שהוא איזה, כן, לא נתת, הוא לא פוליטיקאי כזה שרחב על גבי משה רבנו וזה, זאת אומרת, דיברנו הרבה בספר יהושע על העוצמות של יהושע, אבל אני אומר סתם מבחינת המודל של המנהיגות, אז יהושע הוא מנהיג שצומח לאט לאט במקביל למנהיג הקודם. פנחס לעומת זאת, המנהיגות שלו צומחת בצורה אחרת. איך פנחס נהיה מנהיג? הוא עושה מעשה אחד של גבורה ואומץ מאוד גדולים, משנה את כל ההסתכלות שם, והדבר הזה נותן לו את ברית כהונת העולם. שראיתי שהרב מדן אומר זה, שאומר יפה שזה ההבדל אולי בין איך האופן שבו נבחרו מפקדים בפלמ"ח לאיך שהם נבחרים בצה"ל. איך אדם הופך להיות מפקד בצה"ל? הוא עושה, כן, הוא צריך להיות הרבה זמן בצה"ל בגלל זה, נכון? זאת אומרת, בהתחלה הוא חייל טוב, וזה, הוא עומד בזמן, מוציאים אותו לקורס מ"כים. הוא היה מ"כ טוב, מה עשו איתו? הוציאו אותו לקצינים. הוא היה קצין טוב, מה עשו איתו? הוא השתחרר. זה סתם. אז זה... מה זה? כן, לא, זה בעיה של הצבא היום, באמת. אבל כאילו הרעיון הוא שאתה כאילו מתקדם לאט לאט. באמת הם היו, כאילו, זה לא תמיד היה ככה. יש דמויות שאנחנו יודעים שלא עשו בעד אחד, מכירים? מי לא עשה בעד אחד? מפקדים שלא עשו? אה? מי? אני לא בטוח, יכול להיות. מי הר ציון לדעתי לא עושה? לא עושה קורס קצינים? נגיד, יש כמה כאלה שלא עשו. זאת אומרת, למה הם קיבלו אותם את התפקיד? כי היה ברור לכולם שהם כאילו, הם המובילים, הם המנהיגים. לא, אז היו, זאת אומרת, היו באמת, נגיד, בתפיסה יותר הפלמחית, הייתה כזאת, כאילו, מישהו עכשיו עשה, היה איזה שוקרה, ומישהו כאילו הוכיח את עצמו, אז מתאים, מגיע לו להיות עכשיו, כאילו, אתה לא צריך לעבור את כל התהליך הזה. יש איזה יתרונות וחסרונות, לכל אחת מהשיטות יש יתרונות וחסרונות. אבל זה באמת, זה שני מודלים שונים. יהושע ופנחס הם שני מודלים שונים. כשאנחנו רואים את הסיפור של חטא ישראל בשיטים, מה שדיברנו על הסיפור הזה שבעל פאור, הסיפור הזה הוא איזשהו מודל קטן של מה שעתיד לקרות לעם ישראל בתקופת השופטים. אם אתם זוכרים, מי שזוכר בשנה שעברה שדיברנו על שבט שמעון, שבט שמעון הוא השבט שהכי נופל בחטא הזה של בעל פאור. אחד ההסברים שדיברנו למה שבט שמעון נופל שם כל כך, כי שבט שמעון כנראה מבין שאין לו נחלה, והוא כנראה אמור להישאר שם. למפרע הוא ייכנס וינחל בתוך שבט יהודה. אבל הוא אומר, טוב, זה המרחב שלי, פה אני אמור להיות, אני בעבר הירדן, התחלנו את הכיבוש שלנו, אז זה המקום שלי, ואם זה המקום שלי, אז האנשים שחיים פה צריך להתחיל ללמוד להסתדר איתם, אם מתחיל להסתדר איתם, אז אני כבר יכול להתחתן איתם, אם מתחתן איתם, אני כבר יכול גם לעבוד את העבודה הזרה שלהם. וככה זה התהליך הזה שקורה שם לשבט שמעון, תהליך הזה שפוגש שם את עם ישראל פעם ראשונה, יפגוש את עם ישראל עוד פעם בצורה מאוד עוצמתית, אחרי הכניסה לארץ. נכנסנו לארץ, כבשנו, יש פה עמים שנשארו פה, ועכשיו אנחנו מתחילים את כל התהליך הזה של היכרות, ופתאום זה, ופתאום אנחנו מתחתנים איתם אולי, ואולי הולכים אחרי עבודה זרה, והנפילות האלה שפוגשות אותנו שמה. לכן אני אומר, הדמות של פנחס שהופיע שמה, תרחף כל הזמן גם מעל ספר שופטים. זה דמות שתאפיין גם את סיפור ההנהגה של שבט שופטים. אין לנו מנהיג אחד שעבד, מסודר, עליו, אלא מה? כל פעם ישראל ייפול לאותם מקומות נמוכים. ומה יקרה כשהוא ייפול? יקום מישהו, בסדר? שאנחנו לא שומעים עליו לפני זה או משהו, יקום פתאום מישהו, ייקח אחריות על הסיפור הזה, ויניג את עם ישראל. בסדר? זה מודל שאנחנו, גם היום אפשר לפגוש אותם. בסדר? גם נגיד במלחמות זה עוד קורה. בשוטף פחות, וגם עוד שגם בשוטף זה יכול לקרות. מספיק שמישהו נפגע, מספיק שמישהו פתאום, לא יודע, קורה אירוע, ואחד המפקדים נכנס פתאום לשוק הזה. סנהדרין יכול להיות איזה מק כזה, זה, שם אותו מק, הוא היה נורא טוב בתור שהוא אמר לאנשים לעמוד בשלשות, אבל קרה אירוע ופתאום עכשיו, בום, הוא פתאום, לא יודע, יש לו איזה אירוע יותר מורכב, ירו על מישהו, הוא פתאום נהיה שנייה בשוק, ואחד החיילים תופס שם את המקום. כאילו, הדבר הזה, העמדה הזאת שאני יכול עכשיו לקחת אחריות, בסדר? לקום במקום שבו אני נמצא, לקחת אחריות על הסיטואציה ולהוביל אותה, עם מה שיאפיין את ספר שופטים. זאת העמידה של פנחס. פנחס הוא כאילו המודל הראשוני לדמות ההנהגה שתעמוד בספר שופטים. הוא זה שיודע לקנה גם להתבוללות הזאת בגויים, וגם לדעת לצמוח מלמטה בפתאומיות ולעמוד אל מול הדבר הזה. אם אני חוזר רגע לפסוקים שלנו, אולי עם זה אולי ככה נסיים, מה אומר שם הנביא? המלאך השם מן הגלגל, והוא אומר, אלה אתכם מצרים, ואומר, לא אפר בריתי איתכם לעולם. הביטוי הזה של לא אפר בריתי, הוא מוכר לנו קצת מכל הסיפור ברית המילה. כשאברהם אבינו מצווה על ברית המילה, בספר בראשית, פרשת לך לך, אז אנחנו שומעים שהקדוש ברוך הוא מספר לו את כל הסיפור הזה של ברית המילה, ואז הוא אומר לו, בדיוק ככה אולי ככה קצת מזכירים את זה, ויאמר, אני אקרא אולי בקצרה בגלל זה, ויהי אברהם ב-99 שנה, ואז השם נראה אליו ואתו על הברית, ונתיל לך את ארץ מגוריך, זאת בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך, אמור לכם כל זכר, ונמלתם את בשר עורלתכם, והיה לעוד ברית ביני וביניכם, ואז בין 8 ימים ממול, מה יקרה עם מי שלא מעל את הבשר? ימול ימול יליד בית וכו'. והרי לזכר שלא ימול את בשר עולתו, ונחרטה הנפש היא מהמאה, למה? את בריתי הפר. זאת אומרת, הפרת הברית הזאת היא מאוד מאוד מזכירת, יש קשר. ברית המילה תמיד ביטאה את המרחק שבין עם ישראל לבין הגויים מסביב. זאת אומרת, זה ברית שנחרטת על איבר המין של האדם, שמבטאת את המרחק הזה, זאת אומרת, אנחנו שונים, אנחנו ייחודיים, בדבר הזה אנחנו שונים. אנחנו לא מתערבבים אף פעם בגויים שסביב. ועל זה מגיע אותו מלאך השם, פנחס, שחזל אומרים, ומדבר על עם ישראל. זאת הנקודה שעליה הוא בא לדבר. ברגע שזה לא קורה, אז אתם, ואז מה קורה? אתם לא תחרטו, ואז אנחנו פוגשים את המסבכות שלו, לא מנותצים, זאת אומרת, העבודה זרה שמגיעה מיד בעקבות הדבר הזה. אולי נסיים בדבר האחרון שאיתו נסיים, אני חושב שהבכי כאן באופן כללי קצת מזכיר את מה שאנחנו הולכים לפגוש בהמשך הפרק, מה שנקרא מעגל של ספר שופטים. נדבר עליו יותר בהרחבה בשיעור הבא. מעגל מאוד מפורסם, עם ישראל חוטא, נענש, בוכה, הקדוש ברוך הוא מקים להם מנהיג וחוזר חלילה. יש משהו בספר הזה שאין בו מספיק תיקון. זאת אומרת, עם ישראל, המקסימום שהוא עושה בדרך כלל זה בוכה. וכשעם ישראל בוכה, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד איזשהו מנהיג. המנהיג אפילו עם ישראל בעצמו לא מנה את המנהיג. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא ממנה את המנהיג, נראה את זה גם בהמשך הפרק. וזה משהו שהוא חלק מהפספוס פה של הספר, שכאילו תקופה שעם ישראל היה צריך להצליח להיות עצמאי, לבנות את עצמו, לבנות את ההנהגה עד בנייה של מלך, זה משהו שבאמת לא קורה פה בצורה טובה, אנחנו הולכים מתבחבשים בו במהלך כל הספר. בסוף יהיה טוב, שלא נסיים ככה. בסוף יהיה בסדר, ואנחנו הגיע גם ספר שמואל, אבל אנחנו כאן, אנחנו בתוך כל הבלגן. זהו, נעצור עם זה פה, בעזרת השם.